קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי, מה העניינים?
היום אנחנו נדבר על רגישות למזון ודלקתיות. ורציתי לשאול אותך, זה שאנחנו מדברים על רגישות למזון ודלקתיות, הכוונה היא לכל השלטים שרואים בכניסה לבית ספר, שלא להכניס חלב, לא להכניס בוטנים, וכל האלרגיות לבוטנים למיניהם. האם על זה נדבר?
אז לא. השלטים שאתה מדבר עליהם, זו בעצם איזושהי תגובה חזקה של מערכת החיסון, כמו למשל לחלבונים של הבוטנים. אנחנו מדברים על איזושהי תגובה שהיא כן דלקתית, אבל שהיא לא חזקה כל כך שאנחנו יכולים לקרוא לה אלרגיה. ומה שקורה בעצם זה שמערכת החיסון שלנו מרוכזת באזור של המעי, וכאשר יש לנו איזושהי בעיה באזור המעי, אנחנו גורמים לאיזושהי תגובה של דלקת.
אתה יכול להביא דוגמה למזון כזה שמצר דלקת ולא אלרגיה?
כן, אז מאחד מהרעלנים שהוא הכי מפורסם והכי נפוץ כנראה, זה גלוטן, וכולנו שמענו עליו. ויש אנשים שיש להם עודף רגישות, ואז אנחנו אומרים שהם חולים בצליאק. אבל גם מישהו שאין לו צליאק, זה לא אומר שהגוף שלו הוא לא מגיב אל הגלוטן, ובעצם יש איזושהי תגובה שהיא דלקתית. כדי להבין בעצם מה קורה, אנחנו צריכים איזה רגע קצר על המבנה של המעי שלנו. אז אנחנו קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהמעי שלנו, אז הוא מחוץ לגוף, כמה שנשמע מוזר, החומרים שעוברים מתוך המעי עדיין לא נכנסו אל הגוף, וכדי להכניס אותם אל הגוף הם צריכים לעבור בעצם שכבה וחד תאית, אפיטיליום, ככה היא נקראת, שבין התאים האלה אנחנו אומרים שיש איזשהו חיבור שהוא נקרא תאית ג'אנקשן. עכשיו, התפקיד של מערכת החיסון, ובעצם להיות בין הרווחים האלה, כשאיזשהו חומר שהוא נכנס אל הגוף, האם זה חומר שהוא היה אמור להיכנס, חומר טוב, או שזה חומר רע. ברגע שזה חומר שמערכת החיסון היא לא אוהבת אותו, אז היא מגיבה. את התגובה הזאת, אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו קוראים לה דלקת. כאשר יש לנו, זה הרבה חומרים כאלה שהם נכנסים לגוף, ויש לנו איזושהי דלקת שהיא כרונית, זה מוביל לאיזושהי דלקת שהיא בכל הגוף, ולמעשה יש איזושהי תיאוריה שהיא נקראת The Portal Vein Theory, שהיא טוענת שבעצם שמקור כל התסמונת המטבולית שלנו, אז היא בעצם עקב הדלקתיות שהתחילה במעי והשפיעה על כל הגוף בהמשך. מה שהתיאוריה הזאת היא בעצם היא גורסת שהפורטל ויין, שזה בעצם, שזה העורק שהוא מנקז את כל אדם מהמעי אל הכבד, הוא נחשף בעצם לכל הדלקתיות שהיא נובעת מהאוכל שלנו, וזה מגיע אל הכבד וזה משפיע על כל הגוף.
אז על התסמונת המטבולית אנחנו דיברנו ברחבה בפרקים קודמים, אבל רק לוודא שהבנתי נכון, אז המעי הוא בעצם סוג של שומר הסף, כן, איזשהו גייטקיפר, שאמור לחסום מעבר של חומרים לא רצויים, ואם עוברים אותו, אז מערכת החיסון מגיבה בדלקת?
נכון. אפשר להסתכל על זה באנלוגיה של סכר. תחשבו שיש לכם סכר, ויש, ובין כל בלוק של סכר, יש איזושהי שכבה שהיא מבודדת אותו מהבלוק השני. רק שיש איזשהו חור ברווחים האלה, מה הם יכולים להיכנס? עכשיו, זה לא אומר שהסכר עצמו, אז הוא נפרץ תמיד, אבל אם יש, זה מספיק חורים, זה מספיק מים, אתם צריכים להיכנס, אז יש לנו בעיה, זה לא מצב שהוא אידיאל.
אז בעצם באנלוגיה של הסכר, איך אני יכול לדעת אם יש אצלי בעיה בסכר, או אם הסכר שלי מכוער מדי, או מילים אחרות, אם המעי שלי חדיר מדי?
אז אין לנו דרך, זה כל כך פשוטה, למדוד את חתירות המעי. כשעובר מספיק זמן ומספיק חמור, אפשר לראות את זה דרך ה-CRP שלכם. אבל זה לא תמיד הם יראו את זה שם. יש לנו עוד כמה דרכים שאפשר למדוד את זה, דרכים שהן קצת יותר ספציפיות. הבדיקה שהיא הכי מקובלת, אז היא נקראת PEG-400, שזה בעצם שמה שעושים שם, לוקחים איזשהו סוג של פחממה בגדלים שונים, שהם לא אמורים בעצם זה לעבור את המעי שלכם. אתם לוקחים איזושהי, עם איזה כוס שתייה, עם המולקולות האלה, ואז בודקים בשתן כמה עבר. ברגע שיש איזה ריכוז מסוים שהוא עבר יתר על המידה, אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי חדירות על המעי. זאת אומרת, יש כל מיני מולקולות, זה בגדלים שונים, שעברו את מה שהם לא אמורים לעבור, ועד אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי חדירות במעי.
שזה מגניב, זאת אומרת, באנלוגיה לסכר, אז זורקים חצץ בכל מיני גדלים, ורואים איזה גודל עבר, ואז בודקים לפי הגודל מה חומרת הבעיה.
בדיוק. אפשר לעשות איזה בכל מיני מעבדות, אני לא בטוח לגבי הארץ, אני כן יודע שזה בשימוש בהרבה מעבדות בחו"ל.
אז מה בעצם אבל משפיע על חדירות המעי?
אוקיי, אז כשאנחנו מדברים בעצם על החדירות של המעי, אז יש כל מיני גורמים, חלק מהגורמים זה רעלנים, כמו שיש לנו באוכל, אם זה גלוטן, בחיטה גם יש לנו את גילדין, שזה עוד איזשהו חלבון, ובאופן כללי באוכל יכול להיות הרבה רעלנים, חלבונים בעיקר, שהם לא אמורים להיכנס לגוף, זה יוצרים איזושהי תגובה במעי כדי להיכנס, זאת אומרת, תחת איזשהו לחץ אבולוציוני, הם להתפתחו כדי כן לחדור את המעי, וזה בעיקר מגיע מהאוכל. סיבה נוספת זה דרך לחדקי המעי, רגע שיש לנו דיסביוזיס, שזה אומר שיש לנו פלורה של המעי, שהיא לא באיזון בין סוגי החיידקים השונים, זה מייצר איזושהי סביבה שהיא פוגעת בחדירות של המעי, וזה מאפשר לכל מיני חומרים לחדור אל הגוף.
וכל הסיפור הזה זה הפיך, או שאם יש לי מעי חדיר, אז ה-damage done ולא ניתן לתיקון? יש דרכים לגרום למעי להיות פחות חדיר?
אז זה הפיך לגמרי. אנחנו רואים את זה בעצם דרך, זה הרבה מחקרים שעשו, את הבדיקות האלה של ה-PEG 400, זה הכל תלוי באוכל שלנו. ברגע שאנחנו נכניס את כל הרעלנים האלה ואת כל החומרים שיכולים לגרום אל חדירות המעי, זה יקרה, אפילו במחלות כמו קרון, ברגע שמסירים את כל האוכל, זה הבעייתי, אנחנו רואים שיפור, אנחנו גם יכולים לראות שיפור בחדירות של המעי לאורך זמן. זאת אומרת, אתה עושה את הבדיקה של החדירות המעי כל כמה חודשים, ואתה רואה שזה משתפר. עכשיו אנחנו בעצם, אנחנו שואלים איזה מאכלים אין להם את כל הרעלנים האלה. הרעלנים האלה הם בעיקר באים מצומח, צריכים להבין את זה, שצמחים התפתחו בצורה אבולוציונית, כדי לעשות לנו כמה דברים בגוף, ככה הם בנויים. וזה מה שמוביל אותנו בעצם, אל התזונה הקטוגנית, שבה אנחנו אוכלים בעיקר מהחי, אם זה כן אנחנו רוצים, ואם זה כי אנחנו צריכים להגביל את הפחממות, וזה מה שאומר בעצם שאנחנו אוכלים בעיקר מזון, שאין בו את כל הרעלנים האלה שהם גרומים אל חדירות המעי, ולא פוגעים בסביבה החיידקית של המעי. מה שקורה שפחממות הם בדרך כלל מהצומח, בדרך כלל מאיזושהי סביבה שיש בה זה הרבה רעלנים, ברגע שמורידים את הפחממות, אתה מוריד, בלי לשים לב בכלל, את רוב הרעלנים.
אז פה שנייה, קצת חשוב לסייג, אבל מה לגבי אוכל מעובד מהחי? כן, פסטרמה, נקניקיות, קבנוס, בזה אין רעלנים?
אז ככה, יש את כל המחקרים שאתם מדי פעם אתם קוראים בוויינט, כדי שבשר מעובד זה לא בריא, אני לא אגע בהם כרגע, וזה בולשיט וזה לא קשור לעניין. אנחנו רוצים כרגע לדבר על מה זה נחשב עיבוד שהוא תקין ומה זה לא, כי אנחנו תמיד עושים איזשהו עיבוד על האוכל שלנו. גם כשאנחנו שמים את הסטייק על המנגה, אנחנו עושים לו עיבוד. אז אנחנו צריכים להבין בעצם מה ההבדל בין איזשהו מזון שאנחנו אומרים עליו שהוא זה אולטרה מעובד, לבין איזשהו נקניק, איזשהו משהו כזה. ההבדל הוא בכימיה של המק, זאת אומרת, פחממות הן בעצם שרשראות וארוכות של סוכרים, ולכן אפשר לאבד אותם בעין, זאת אומרת, אפשר לפרק את כל השרשראות האלה, אפשר לפרק אותם לכל מיני גדלים ובכל מיני צורות. לעומת זאת, את השומנים, את החלבונים, אי אפשר כל כך לאבד אותם, לפחות לא באותו סדר גודל כמו של הפחממות. אנחנו רואים את זה בהרבה מחקרים, שאנחנו בודקים את ההשפעה של העיבוד, של בישול ושל צליה, של למשל שומנים ושל חלבונים, אין להם כל כך, זה השפעה שונה, אבל אם אתם לוקחים איזשהו תפוח, ואתם אוכלים אותו ככה, או שאתם הופכים אותו למיץ, יש הבדל ענק, זה בתגובה של המעי ושל ההורמונים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על איזשהו מזון שהוא מעובד, שהוא לא טוב, מזון אולטר מעובד, זה בדרך כלל איזשהו מזון של פחמימות.
אוקיי, ולמה זה מזיק יותר בעצם שפחמימות מעובדות?
אז הסיבה לזה בעצם זה איך שהמעי שלנו בנוי ואיך שהוא התפתח. בגלל שבטבע הפחמימות לרוב הם באיזשהם שרשראות מסוימות שהגוף אז הוא מצפה להם, ברגע שמקטינים אותם לאיזשהו גודל שהגוף אף פעם הוא לא נחשף אליהם. זאת אומרת, מבחינה אבולוציונית, אנחנו לא אכלנו אף פעם איזשהם פחמימות כל כך מעובדות. למשל, הקמח שלנו היום, זה תחון, זה כל כך דק. זאת אומרת, זה גודל של הקמח, כל כך דק, שזה אף פעם לא היה ככה, כאילו לא בצורה שמסורתית, וזה כבר איזשהו תרחיף כזה. מה שקורה על המעי, זה שיש לנו חלק עליון של תאים, זה בחלק תחתון. זה לא בדיוק בחלוקה שווה, אבל יש איזשהו גרדיאנט. אנחנו מדברים כרגע, זה המעי הדק. זה פחמימות, אז הן נספגות על החלק העליון של המעי. ואז יש איזושהי תגובה גם של חיידקים וגם הורמונלית. ברגע שהגוף שלנו, אז הוא נחשף לאיזשהם סוגים של פחמימות, הן מאוד מעובדות, יש ספיגה שהיא מאוד מהירה. ספיגה שהגוף הוא לא מחויל עליה, וזה יוצר כל מיני בעיות, וזה לא רק קמח. יש לנו למשל את הממתיק שהוא הכי נפוץ היום, את הסירופטירס, שזה בעצם פרוקטוז, שילוב של גלוקוז, ומה שהוא עושה, זה שהוא גם, שהוא עבר איזשהו עיבוד, אוקיי? בניגוד לסוכרוז, שזה בעצם הסוכר שולחן שלנו, מה שקורה שם זה שהקשר הכימי, זה בין הפרוקטוז, זה בין הגלוקוז, אז זה מנותק, כאשר בסוכרוז זה מחובר, וזה גורם לפיגה שהיא מאוד מהירה. בנוסף לזה, זה בגלל שאנחנו אוכלים את הממתיק הזה בכל מקום, הוא מגיע בעיקר בצורה שהיא נוזלית דרך השתייה המתוקה, יש שם כמויות מאוד גדולות של פרוקטוז, בריכוזים גבוהים שאנחנו לא רגילים אליהם, וזה עובר את המעי וזה נספג אל הכבד ומייצר לנו לכבד שומן.
מעניין, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני שומע את העניין של המינונים, כן, שלאכול פרי... לעומת לשתות אותו, זה כל עניין של המינון של הפרוקטוז.
זה לא רק המינון של הפרוקטוז, אבל גם אי שלנו, אז הוא יודע להשתמש בפרוקטוז לאנרגיה. בגלל זה דין של פרוקטוז של פרי, זה לא אותו דין של פרוקטוז של קולה. יש הבדל על הפיזיולוגיה.
אוקיי, אבל למה בעצם מזון מעובד, הבנתי למה זה התפרק שונה במעי, אבל למה בעצם גורם לקפיצה גדולה באינסולין, בסוכר, ואנחנו גם כולם מכירים את ה... נפילת סוכר ששחרר זה, איך זה קשור?
אז מה שקורה זה שבתחילה של המעי, כמו שהדברתי, יש לנו סוגים שונים של תאים. יש שם תאים, זה מסוג K, וכשהם נחשפים לפחמימות, אז הם מפרישים איזשהו הורמון, שהוא נקרא GIP, שהוא בעצם הולך אל הלבלב, והוא גורם אל התגובה של האינסולין. למעשה, שתי שליש מהתגובה של האינסולין שלנו לאוכל, זה לא מהסוכר עצמו שהוא נכנס לדם, אלא מה-GIP, ומה שקורה, שאנחנו אוכלים את המזון שהוא אולטר מעובד, ושהוא נספק בצורה שהיא מהירה מדי, אנחנו מפרישים עודף של GIP, אנחנו סופקים עודף של גלוקוז בחלק העליון של המעי, ואז יש לנו איזשהו ספייק בשתי המדדים האלה, ואם הספייק מגיע גם הדאון, זאת אומרת, אנחנו נתנו פה איזו הפרעה לגוף, שהוא לא מחויל עליה, הגוף לא אמור להתמודד עם סוג הזאת של הפרעה. אתה שמעת אולי על התרופה החדשה שיש היום להרזיה, זה שם זריקות, זה היום זה מאוד נפוץ.
בטח, אני חושב ששמעתי אפילו על שני סוגים שונים, יש סקסנדה ויש אוזמפיק, שאנשים רצים לרופא משפחה לקבל מרשמים. איך זה קשור?
אוקיי, אז מה זה הזריקות האלה בעצם עושות? זה עוד חלק של המעי שאנחנו עכשיו הולכים לדבר עליו. בחלק התחתון של המעי יש לנו עוד סוג של תאים, שלהם אנחנו קוראים תאים מסוג L. מה שהם עושים כשאוכל מגיע להם, אז הם מפרישים איזשהו הורמון שהוא נקרא GLP-1. מה ש-GLP-1 עושה, זה הוא גם עוזר לנו אל התחושה של הסובה, הוא גם מאזן את, את האינסולין, את הגלוקוז בדם, יש לו הרבה השפעות שהן חיוביות. מה שהתרופות האלה בעצם עושות, זה בעצם GLP-1. מה שזה בעצם, זה מדמה, בתגובה טבעית של אוכל אמיתי, וברגע שאנחנו אוכלים את האוכל, את הסופר מעובד, חסר לנו את הגירוי של ה-GLP-1, יש לנו עודף גירוי של ה-GIP, איזושהי ספיגה שהיא מאוד מהירה, וחסר לנו את התגובה של ה-GLP-1, וכל התרופות האלה אפשר להימנע מהם אם פשוט אנחנו נאכל אוכל שהמעי שלנו בנוי עליהם. איזשהו נושא חשוב, שזה בהקשר הזה של הפחממות המעובדות, גורמות לדיסביוזיס בחלק העליון של המעי, איפה שיש את ה-AK, ששם יש לנו חיידקים שהם מאוד אוהבים את כל הסוכרים האלה, וכשהם מתים, במעטפת של התא שלהם, יש שם איזשהו רעלן שהוא נקרא LPS. LPS, כשהוא חודר לגוף, אז הוא מייצר איזושהי תגובה שהיא דלקתית, שהיא מאוד חזקה. זה למעשה זה בעצם איזשהו agent של דלקתיות, שהוא מאוד נפות ושהוא מאוד ידוע. בהרבה מחקרים, כשרוצים להראות זה מה קורה כשיש איזושהי דלקת, אם זה בתרביות תאים ואם זה בעכברים, אז פשוט שמים להם LPS. וכשאנחנו אוכלים את כל המזון המעובד, אנחנו מייצרים איזו מדגרה של LPS בתוך המעי שלנו.
זאת אומרת, פשוט לא רק אנחנו אוהבים פרוקטוז וסוכרוז, אלא גם חיידקים, וכשחיידקים מתים, אז אנחנו צריכים לשאת בנסיבות של הפינוי גופות שלהם והפינוי רעלנים שלהם.
כן.
אבל נושא אחד שנורא צורם לי, זה בסדר, הקמח היום תחון יותר דק, אנחנו משתמשים בסירופ תירס, ממתיקים כל דבר, כן, זה חושב שאין הרבה ספק, אבל מצד השני, חיטה זה לא משהו כזה חדש, כן, הייתה מהפכה חקלאית, כן, זה כבר, לא יודע, 10,000 שנה איתנו, אז איך שרדנו עד היום עם פחממות וגלוטן בפרט, אם זה כל כך רעיל?
אז קודם כל אנחנו צריכים אולי להבין איך הם חיו פעם, כשרק התחילו את החקלאות, וזה אנחנו יכולים לדעת לפי כל השלדים שנשארו משם, ואנחנו רואים איזושהי ירידה כדי לבריאות שלנו. זה המוח שלנו קטן, והעצמות הן יהיו חלשות, והם לא היו בשיא הבריאות, וגם כשאנחנו הולכים לאיזושהי תקופה שהיא טיפה יותר מאוחרת, ששם יש לנו הרבה עדויות אצל הפרעונים. הם בעצם, זה שאירו לנו את כל המומיות, שאפשר לבדוק אותם, והם היו מאוד חולים, את העורקים שלהם, הם היו מסוידים, יש לנו את כל התמונות שלהם, ואת כל הפסלונים שלהם, ואנחנו רואים אותם תמיד עם איזה קרס בירה, עם איזה מן בובס, והם היו עם כל מיני בעיות של מפרקים, וגם יש לנו אפילו כל מיני כתבים שלהם, של הרפואה, שבעצם יש שם זה הנחיות, זה בתיאורים שהם מתארים ממש מתקפי לב. אז אנחנו שרדנו, התחלנו לשרוד, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לא רק לשרוד, אנחנו רוצים להיות בריאים לאורך זמן.
אוקיי, אז כדי לסכם, אז כמה נקודות שרשמתי לעצמי, אז קודם כל פחממות מעובדות גורמות לתגובה שהגוף שלנו לא מותאם אליה, התרגלנו לזה שהם פחמות מתפרקות באיזשהו קצב מסוים, אנחנו עכשיו תוכנים את הקמח יותר דק, ועושים הרבה מאוד עיבוד שבדרך כלל קורה בתוך הגוף, ואז יש איזשהו חוסר איזון הורמונלי, בסביבה שבעצם מעודדת דלקתיות, כן, בפרט המעי עובד יותר בחלקו העליון מאשר חלקו התחתון, וחלק מהתרופות החדשות, כמו סקסנדה ואוזמפיק, הן בעצם מפעילות את החלק התחתון של המעי בצורה סינתטית, וככה כאילו עוזרות גם עם הרזייה בעקיפין, אני חושב שהכי חשוב זה שמערכת החיסון מגיבה בדלקתיות כתגובה שנייה, רק אחרי שהמעי בעצם היה חדיר מדי. אז אפשר להקל הרבה על דלקתיות, על ידי זה שפשוט עושים את המעי להיות שומר סף טוב יותר. ואני חושב שהכי חשוב זה להבין שהכל הפיך. תזונה טובה והימנעות מרעלנים, ובפרט תזונה קטוגנית, יכולה לסייע לתיקון המצב. תומר, פספסתי משהו?
לא, זה באמת נשמע אחלה, וחשוב להבין בעצם שחוץ מהתזונה היא קטוגנית, חוץ מההרכב של המקרו, אנחנו צריכים לחשוב איזה מזון אנחנו אוכלים, ואיזה דלקתיות הוא עלול ליצור, למשל קטניות, הוא עדיף להימנע, וזה בעצם עוד איזשהו מימד לבריאות שלנו ולתזונה שלנו, זה אחלה סיכום.
מעולה, אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.